לכולם, היום אנחנו ביום רביעי ט"ו בשבט תשע"ח. אני רוצה בשיעור שלנו היום בכבודו של ארץ ישראל, לכבוד ט"ו בשבט, תאריך שמעביר אותנו בדינים של הלכות, אם זה עורלה, נטע רווי, תרומות ומעשרות, מעשר עני, מעשר שני, לא להיכנס להלכות הללו, זה אולי בהזדמנות אחרת, אלא אני רוצה בתמצית להגיד כמה דברים לכבודו של יום השבח, שבח לארץ ישראל, יום חגה של ארץ ישראל, יום חגה של הפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל, ולא רק בני המעיים שיסיסו בזמן האכילה של הפירות השונים. לכן רק שנזכור, ואני מתמצת ממש בתמצות קל, יום ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, כמו שאנחנו מכירים מהמשנה במסכת ראש השנה, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם זה באלף או בית ט"ו, אבל אחת כבית הלל ובית ט"ו. הנפקמינה מזה, מה שיוצא לנו מזה, זה באמת קשור להלכות דיני עורלה, דיני תרומות ומעשרות, וכתוצאה מזה גם יש לנו הלכה שמדברת שאסור להתענות ביום ט"ו בשבט. כלומר, גם יש כאלה שנוהגים ביום החתונה שלהם, במיוחד בעדות אשכנז, לצום באותו היום. אם הוא קובע את החתונה לט"ו בשבט בערב, כלומר היום בערב, אסור לו לצום ביום הזה, כי זה יום חגה של ארץ ישראל. יש אומנם מי שאומר, סליחה, הרי בראש חודש ניסן שקבע חתונה בחודש ניסן, סליחה, הוא מתענה, לא, ט"ו בשבט לא מתענים. אני בטוח שראיתם הבוקר בתפילה, שאל לא אמרתם לא וידוי, לא נפילת אפיים, ונכון? לא אמרתם. זה לכבודה של יום הזה. יש מנהל, מה? גם מאתמול במלחה, נכון. יש מנהג לעשות לימוד בליל ט"ו בשבט. מה זה הלימוד הזה? אני יודע שיש כל מיני דברים, אני הכנתי לכם פה חוברת לא שלי. למה כל זה? תשים במקום, תודה רבה. נוח ושלום על מקומך. יש מנהג לעשות לימוד. לימוד בט"ו בשבט, ובאמת המנהג הזה הוא משתנה ממקום למקום, תלוי באוכלוסייה. אבל השורש של הדברים, וכמו שאתם, אני לא אראה לכם את זה מקרוב, אבל כמו שאתם רואים, יש את הספר הזה, זה הספר שאני מחזיק ביד, נקרא עץ השדה, ובאמת, פה בספר הזה יש את כל סדר ט"ו בשבט, אבל אתם רואים לפי העובי שזה לא סדר רגיל, זה למעשה ספר שיש בו מדברי חז"ל, אבל יש בו גם דברי קבלה, זוהר ועוד. זה הסדר של הלימוד בליל ט"ו בשבט. יש ספר שנקרא פרי עץ הדר, ושם יש דברים שהם קצת יותר מצומצמים, אבל הרעיון המרכזי של היום הזה של ט"ו בשבט זה ללמוד את ההלכות שקשורות למה שבדרך כלל אנחנו, בני העיר, לא לומדים, כי אין לנו עניין בזה. כלומר, כל הדברים שקשורים בהלכות ש... סליחה שם, עניינם חקלאות, בדרך כלל האדם העירוני לא נוגע. אז לא כל כך יודע מה ההלכות של עורלה, לא כל כך מכיר את נטע רווי, לא כל כך מכיר את המעשרות, כי קונים הכל היום והכל ברוב הדברים הם כבר מעוסרים. אז לכן רק אדם שיש לו קשר מעשי לקרקע, בגינה או משהו, הוא לומד אותם. לכן יום ט"ו בשבט זה יום שבו נכון לרכז כוחות בעניין של ללמוד הלכות שקשורות לקרקע, קשורות לפירות. יש כן דבר חשוב, שכן פוגשים כל החיים, זה דיני קדימה בברכות. מה מקדים את מה, מה קודם למה, איזה ברכה, חוץ מהרעיון של מגע אש, מה קורה כשיש שם אחד משבעת המינים, והסדר בתוך שבעת המינים בינם לבין עצמם, זה היום שבו צריכים להתעסק בזה. אז לכן, יש עוד דבר חשוב, הרבה מהפירות בזמנים שלנו מתברר שיש בהם תולעים, ולכן צריכים לעשות חושבים. לפני שאתה הולך לאכול פרי שאתה יודע שיש חשש שהוא מתולע, כן? אתה צריך לפתוח אותו, לבדוק אותו ולא לברך לפני כן. רק לאחר שווידאת שהפרי באמת ניתן לאכילה, רק אז תברך, אפילו שהוא חתוך, אפילו שהוא פרוס ולא שלם. כי אנחנו נוהגים בדרך כלל לברך על דברים שלמים ולא על דברים חלקים וחתוכים. במקרה הזה, בגלל העניין של הפילוח, אנחנו פותחים ורק אחר כך מברכים. טוב, זה הרעיון המרכזי בכללי, קטן, קצר לגבי הלכות שקשורות בט"ו בשבט, וכל אחד אחר כך יפתח וילמד את ההלכות כמו שהזכרנו, תרומות ומעשרות זה העיקר, נטע רווייק לא כל כך שייך למי שלא חקלאי, וגם אותו דבר לא שייך התרומה גדולה, מעשה ראשון כן שייך, לא שייך עניין של שנות תורלה אמרנו, ועוד כמה וכמה עניינים שקשורים למי שיש לו קרקע. אני רוצה רק להזכיר לכולנו, יש שני דברים שמשה רבנו, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בספר דברים לפני שהוא נפרד מהעולם הזה. כאשר נגזרה עליו הגזרה, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אברנה ואראה. מה אני רוצה לראות? את הארץ הטובה. כלומר, אני רוצה לעבור בכל זאת, לראות את ארץ ישראל. יש לנו בעיה לא פשוטה, מורכבת, גם אצלנו, שאנחנו רגילים לנו לגור בארץ, נולדנו בארץ הזו, אנחנו מבינים שהארץ הזו היא דבר מובן מאליו.
מה הכוונה?
אנחנו פה, זהו. אנחנו לא רואים, ולא מרגישים, ולא תופסים, אלא מעט שבמעט, מהזכות הגדולה שיש לחיות בארץ הזו. זה נראה לנו כדבר פשוט מובן מאליו, כי נולדנו כאן. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי. כלומר, אנחנו מתייחסים לארץ ישראל כאל דבר מדיני, כאל דבר פוליטי, כאל דבר מציאותי. אנחנו כאן. אבל אנחנו רואים שעם כל גדולתו של משה רבנו וכל קרבתו הגדולה אל הקדוש ברוך הוא, עד שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו. כלומר, אנחנו זוכים במשהו שמשה רבנו לא זכה. משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל ואנחנו נולדנו כאן, והפערים בינינו לבין משה רבנו ידועים, לא צריך לפרט. ואנחנו לא מבינים ולא מרגישים באמת את גודל הקדושה של הדבר הזה. אנחנו מתייחסים אל ארץ ישראל כאילו עוד חתיכת אדמה.
בסדר.
אז אני יכול לדרוך פה ואני יכול לדרוך בכל מקום בעולם ולהרגיש זהה. זה אומר שאנחנו כל כך מחוספסים ברעיון מה זו ארץ ישראל. לצערנו יש אנשים שלא רק מחוספסים אלא יש להם קליפה עבה, וגם יכולים לתת חלקים מארץ ישראל לאויבים. אבל אנחנו לא נקיים מזה. אנחנו לא נקיים מתחושת הכלום. מה זה ארץ ישראל בשבילך? מקום שנולד. היו עולים שהגיעו לארץ, לא לפני הרבה זמן, זה 70 שנה, וכשהם נחתו בשדה התעופה, הם נשקו את האדמה.
כי הם
הריחו
את זה.
כי הם לא הריחו ולא כלום, הם הבינו שיש קדושה בדבר.
לא הריחו
ולא כלום, לא ידעתי את הריח, יש באספלט של זמן התעופה בן גוריון.
להעריך.
להעריך. אוקיי, אז אני אקבל, הם הבינו, באים לארץ הקודש. גם אם אני לא מרגיש, אני מנשק כל דבר קדוש, אנחנו שמים ביד על המזוזה, על ספר תורה, זה דבר קדוש. מי לפעם האחרונה פה קרה ונשק את האדמה, אני לא יודע. כלומר, אנחנו לא מבינים את הרעיון המרכזי של ארץ ישראל. ולמה?
להם זה היה חלום.
ולנו לא.
נכון.
ולמה? לכן אנחנו צריכים לעבוד על זה. אנחנו שאנחנו גדלים כאן ונולדנו כאן, וכולנו לפי מה שאני יודע, לא כולנו, נולדנו כאן.
איך אפשר לעבוד?
נולדנו כאן. אנחנו צריכים לפתח מחדש את הרגישות למקום שבו נולדת. אבל לא בגלל שבו נולדת, כי ככה מרגיש כל אחד במקום שהוא נולד על כל הגלובוס, אלא נולדנו בארץ הקודש. וארץ הקודש משמעותה קודש, היא נוגעת בפרטי פרטים, לכן אני לא אשליך קליפה תפוז על הרצפה. כמו שאני לא אקח קליפה תפוז ואניח בארון הקודש, או בבית הכנסת. כי ארץ ישראל קדושה היא מכל הארצות. משה רבנו מתחנן, והתחנן אל השם והיית היא למור. מה הוא זוכה? לסיום וירטואלי. משה רבנו עולה ראש הפסגה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ויראהו השם את כל הארץ, אתם מבינים מה זה? לקח אותו, הראה לו מרחוק תמונת מסך, סרט וידאו של כל הארץ. הוא לא נותן לו לעבור את הגבול לארץ ישראל, מראה לו את הכל מרחוק. אתם מוכנים ככה לאכול גלידה על המסך?
לא.
אתם מוכנים ליהנות מאיזה אירוע רק על המסך ואתה בבית ולא באירוע?
לא.
ודאי שלא. מה זה הדבר הווירטואלי הזה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא יעזור, תתחנן. 516 תפילות מבקש משה רבנו מהקדוש ברוך הוא שייתן לו רשות להיכנס לארץ. המדרשים מספרים על זה דברים מדהימים. משה רבנו מוכן אפילו להפוך להיות פרפר, רק לעוף כאן באוויר, תן לי להיכנס. הרב אמרו לא. אז משה רבנו בדרגתו העליונה,
אומרים שאם
הוא עושה תפילה... אבי... לא, לא על זה, אומרים ככה.
יש הרבה
מדרשים
על זה.
זה לומדים מהרעיון שאומר לו, אל תוסף דבר אל היום בדבר הזה, נכון? אבל, לא בהכרח זה היה עוזר, כי נגזרה על המיטה שם. ואנחנו נמצאים בארץ ישראל, ובגלל אבק, בגלל קושי, לא רוצים לטייל בה. מחפשים מקומות בחוץ לארץ. כי אנחנו לא מבינים מה יש לך ביד. משל למה הדבר דומה? סיפרתי לכם את זה בהקשר אחר. קחו אח קטן, אחיין קטן, תינוק, כדומה כזה שכבר אוכל לבד, ותתנו לו לשחק עם יעלום ששוויו 20,000 דולר. זה מין משחק שיש בו יעלום, דבה גדולה, לא יקרה לו כלום, הוא לא יכול לבלוע, והוא ישחק בזה, הוא ישחק ככה וככה ופה ושם, ואחר כך תציעו לו לאפלה. מה הוא יעשה? הוא יעזוב את היעלום, ייקח את הלאפלה. זהו! כמה לאפלים הוא יכול לקנות ביעלום הזה? כי הוא לא מבין מה יש לו ביד. הוא פשוט לא מבין מה יש לו ביד. אנחנו לא מבינים מה זו ארץ ישראל. אנחנו חושבים שזה אזור גיאוגרפי. אזור גיאוגרפי. דוגמה, אדם היה לו ממון, האדם היה לו, זה תירוצים כל כך כל כך שטויים.
לא התאמצנו כדי להגיע לארץ, אנחנו לא
כל כך כל כך שטוח. סליחה שאני אומר, תחשוב לעומק, אני גם נולדתי כאן, תחשוב לעומק.
סבבה, אני מעריך את
הארץ. לא, 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 לא.
אני מעריך את הכל שהגיעו לארץ אחרי השואה,
הרחו אותה. לא, מי שנולד כאן צריך להבין מה הוא עושה ומה הוא פועל, רק שנייה, ולמה. זה שנולדת כאן, זה לא בהכרח אתה יכול להישאר כאן. אדם לא מבין את קדושת הארץ, ובארץ הזו יש, קשור לזה, תכונה טובה ותכונה לא נעימה.
אני אזרח בארץ, מי איפה?
הארץ הזו מקיאה החוצה את מי שלא מתאים לה. זו הארץ היחידה בעולם שהתורה אומרת מפורש, שמי שלא מתאים לרצון השם בסופו של דבר, ותקיא הארץ אתכם. היא פשוט גורמת לו לעזוב, לעזוב. הוא מרגיש שזה לא המקום שלו, והוא הולך מכאן. צריך להבין, בארץ הזו זו זכות, בארץ הזו זו זכות לחיות כאן. סליחה. וזה מחייב, מחייב שינוי תפיסתי במהות של קדושת הארץ. וכל זמן שאנחנו לא נפנים את קדושת הארץ, אנחנו לא נרגיש בזה, אנחנו לא נראה בה משהו מיוחד. אנחנו שומעים פה דיבורים כאלה, מה נולדתי פה? נו, אז מה? תבדוק איפה נולדת, מה הערך הזה, מה זו הארץ הזו?
אני יודע.
לכן, אתה לא יודע.
אני כן יודע.
אתה לא.
אני מעריך אותה, אני לומד ההיסטוריה, אני מעריך את הארץ שלי.
טוב, השאלה שאתה מעריך, לכן אני רוצה להמשיך. חוכמת האדם היא להיות מוכיר ומכיר את מה שיש לו. משל למה הדבר דומה? תראו לעצמכם אדם שיש לו הון רב, הרבה כסף. הוא מחליט להחביא אותו ממקום שדעת אדם לא תגיע לשם. לא תגיע לשם. כספת אפשר לפרוט. אז יהיה קשה אבל אפשר. הוא מחליט לצאת למדבר. לצאת לאיזה מקום במדבר, למצוא איזה מערה שקיימת, להכביא את זה שם, לסמן לו את זה על מפה או באיזו אפליקציה, והוא ירגוע. והבן אדם הולך לשם. הולך לשם, אבל אם הוא יישא עם ג'יפ, יעשה הרבה רעש, אז יראו אותו. הוא בולט. אז הוא לוקח תרמיל על הגב, כמו אחד שמטייל בשביל ישראל. נו, יש הרבה כאלה. אבל בתרמיל בפנים יש לו את האוצר שלו. והוא מגיע לאיזה מערה שהוא מוצא, לא יודע איפה במדבר, והוא מחליט, או, זה מתאים, שם את זה בפנים, מוצא לו איזה מסתור, והוא ממשיך הלאה. שלא יחשידו. רבותיי, אני חותם לכם שהבן אדם הזה אחת לאיזו תקופה קצרה הולך לבקר שזה שם. ולא חושב לא על הקושי ולא על החום ולא שהוא צריך לישון על הרצפה ולא על הקור ולא כלום. כי יש לו אוצר.
הוא לוקח את זה בחשבון.
יפה, וארץ ישראל היא אוצר. וצריך לקחת את זה בחשבון. יום ט"ו בשבט זה יומה של ארץ ישראל. זה יומה של קדושת ארץ ישראל, של עליונותה של ארץ ישראל, של המקום המקודש ביותר על פני הגלובוס, המקום שבו בחר השם לשכן שמו שם.
שאלה.
כן.
מקודם שאמרת על המשל ביהלום, זה משל יפה, אבל יהלום, עם הזמן אתה מבין מה הערך שלו, ודיירת ישראל עובר הזמן ואתה גודל וגודל ועדיין אתה לא מבין את הערך שלה.
למה אני לא מבין מה הערך? למה אני מבין את הערך של היהלום?
כי אם היהלום זה
כבר
מציאות למה...
אני לומד, במציאות. אני שואל, אני בודק, נכון? ואז אני מבין שהיהלום הזה שווה. רגע, נכון או לא נכון?
כן.
למה אתה לא עושה את זה כלפי ארץ ישראל?
איך עושים את זה כלפי ארץ
ישראל? לומדים!
מה הכוונה?
לומדים מה זו ארץ ישראל, מהי קדושת ארץ ישראל, תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, הלכה, פוסקים, ספרי מחשבה. יש ים של הסברים על הקדושה הזאת. ויש הסבר אחד פשוט. הקדוש ברוך הוא בחר בה. זהו. זה הסימן הכי גדול. זה החותמת. אני בחרתי בה, כי המקום הכי קדוש. כן.
אין הבדל בין אמריקה נגיד ארץ ישראל בעצים בכל היופי שלך. לא.
אוי ואבוי. אוי ואבוי. אוי ואבוי.
אם תלך נגיד לאמריקה תראה עצים יפים, אתה תתלהג. אם תלך לישראל אתה תראה עצים יפים, תתלהג.
אז אני אספר לך סיפור.
חוץ מזה שאם היה בעובדה שהייתי מתלהג.
רבותיי, כמה שאתה מסכים איתך וכמה שאתה מחזק אותי. זה בגלל שאנחנו מסתכלים בעיניים חיצוניות. תשמעו סיפור.
אתה לא מסתכל על העומק.
היה, כן.
הארץ משתנה והיהלום לא משתנה.
הארץ מה?
משתנה.
הערך שלה.
הערך שלה.
לא, ברור שזה הערך.
הולך לגדל, הולך לגדל. אתה מתפלל שיבנה בית המקדש במהרה בימינו? למה? למה?
מתפלל.
אבל אמרנו שהתפילה...
הוא לא מתפלל.
אתה לא בא להתפלל בית המקדש. בית המקדש זה המקום שבו יש אפשרות לחוש בקדושה. יפה. ארץ ישראל, הערך שלה הולך ועולה ככל שיותר ויותר יהודים מגיעים לכאן.
הרב,
בוודאי, ואז יש לך מצווה, שמיטה.
ויש יותר גויים.
מה?
ושיש יותר גויים, אז
זה כבר לא. זה לא טוב? זה לא טוב. זה כמו שאתה מנקה סיר, אחרי בישול, ויש תמים בסיר.
יאללה, בוא נלך את הערבים.
סליחה. עד כאן, אתה עכשיו עברת על הצד המעשי, אתה לא יכול לעבור קצת מעשי בשביל שהבנת את הצד הרעיוני. כן.
אפשר להגיד גם ש... בוא נגיד, זה הערך של
המשאר. רגע, אני רוצה רגע, אני מתחיל להגיד כאילו אני... יש מולי התנגדות ואני צריך לתת הסברים. מה, אתם לא מסכימים שאני ישראל קדושה מכל הארצות?
לא, בטח.
מסכים, הבנתי, לא, כן, עכשיו זה רק הסברים.
לא הייתי בחול, אז אני לא יודע.
גם אני, כן.
אפשר להגיד, בוא נגיד, יש הרבה
דברים יודע.
שהערך שלהם לא יורד, אבל לעומת זאת הערך של הארץ, כל הזמן עולם.
נו, בסדר, אז מה זה אומר?
זה אומר שיש לה ערך יותר גדול מהארץ.
נכון, אבל אני רוצה לדבר עם
ציבור. יש שאלה.
כן, שאלה.
איך אנחנו, בשאלה כאילו עקרונית,
אתה מכניס אותי עכשיו לדבר שלא קשור לשיעור, סליחה שאני חוצה אותך.
לא, אנחנו נשאר את ישראל.
אז זהו, אני...
הם נגד הארץ.
סליחה, תקשיב. אז אני רואה שאתה רוצה בכוח להוביל אותי לשם, אז אני אעשה את זה על ציפורן של אצבע, לא אצבע. גם נטורי קרתא אומרים מפורש שארץ ישראל קדושה מכל הארצות. נדור יקרא, זה כתוב בגמרא, מה לעשות? הם לא מכחישים את זה. הם נגד הציונות החילונית. לא נגד ארץ ישראל. עד כאן, לך תלמד. לך תלמד.
אני דיברתי איתם הרץ.
די.
אני לא נגד
לך תלמד. הם לא נגד הארץ. הם לא יכולים להיות נגד הארץ. הם נגד הממשלה וההנהגה הציונית.
הם נגד שעכשיו תהיה מדינה.
יפה, בצלת, כי זה ציונים.
הם לא מכירים. גם אם אמרתי לגן עכשיו
יהיה ראש הממשלה. גם אם תגיד מה
שאתה... הם אומרים שהמשיח לא רוצה עכשיו...
תקשיב עוד פעם, זה בגלל ההנהגה של הציונות שהקימה את המדינה, החילונית. אבל לא נגד הארץ, לך תלמד. לכן...
סיפור.
היה אחד מהאדמו"רים, קראו לו רבי אברהם דוב מאבריץ'. זה היה השם שלו. אתה שאלת, העצים אותו דבר, וזה, תקשיב, זה בשבילך הסיפור. אז בוא, ביום אחד, הוא עלה עם החסידים שלו והתיישב בצפון. הוא היה אדם שדעתו הייתה מעורבת עם הבריות, לא נבדל, לא סוגר את עצמו, הוא היה יחד ככה מתחבר עם כל האנשים שהיו בצפון. אבל קצת אחרי שהוא היה פה בארץ, הוא סגר את עצמו בחדר, ולא דיבר עם אף בן אדם. תמתין, סגר את עצמו, וזה היה פלא, כי בדרך כלל הוא היה מדבר עם כולם, מעורב עם הבריות. והחסידים התפלאו מאוד, ולא הבינו למה הוא הסתגר. אחר הימים, הוא פתאום יוצא החוצה, יצא מן החדר, התבונן, שאלה טכנית, כנראה הגיעו לו, הוא הסתכל על האדמה, ו... חייך חיוך גדול, כשהוא חזר מהחצר, חזר וחזרה לבית המדרש וקרא לכולם לטיש, עושים סעודה. פלא גדול, מארגנים יד סעודה, אדמו"ר למה? זה קשור לזה, נכון?
לא.
אה לא, אם לא אז אני לא מבין. וקרא לכולם לסעודה. מגיעים כל החסידים, זה היה הפתעה. הוא יצא עכשיו. מתאספים כולם. ואז הוא אומר להם את הדברים הבאים, מה שקורה. דעו לכם, כי הוא בא עם החסידים שלו, מחוץ לארץ. בעת שגרנו מחוץ לארץ, בא אליי פעם שליח מארץ ישראל, וסיפר לי בהתלהבות על מעלותיה הרבות של ארצנו הקדושה. כל כך התלהב אותו השליח, עד שאמר לי, רבי הקדוש, מי שיש לו עיניים לראות, רואה שבארץ ישראל אפילו אבן זה יהלום. באותה שעה, סיפר הרב, התלהבתי והחלטתי לעלות לארץ. והנה כשהגעתי לכאן, האבנים היו נראים לי כמו אבנים רגילות. הבנתי? שעדיין לא זכיתי להבין את מעלת הארץ. לכן הסתגרתי בחדר
ולמדתי
את כל מה שקשור בקדושת הארץ. כשיצאתי היום החוצה והסתכלתי על האבנים והאדמה, ראיתי אחרת. עכשיו אפשר לחזור, כל אבן יהלום. כן, יש עצים בכל מקום, מים בכל מקום, אבל רבותיי, ארץ ישראל קדושה, כל הארצות כולם טמאות. לא משנה מה שתגיד, האוויר שם טמא, טומאה לא מרגישים ביד. אלה דברים רוחניים שצריכים עיניים להרגיש, לראות אותם. לכן אפשר באמת להתפעל ממעפלי הניאגרה, אפשר להתפלל באמת, ולהגיד מה רבו מעשיך השם, שרואים יערות ענקיים, נופים מדהימים, זה קודש הבריך הוא עשה. אין על זה ויכוח. אבל כשבאים לכאן ורואים את נהר הירדן שזורם בקושי כי אין גשמים, אתה אומר, וואו, איזה קדושה יש כאן. לא מדברים על יופי חיצוני, מדברים על מהות פנימית. משה רבנו מתחנן להיכנס, כי הוא מבין את המהות הפנימית, ואנחנו מתחננים לנסוע לחו"ל. איזה היפוך של מחשבה, איזו היפוך של הבנה, איזו הקמימות של תפיסה. ארץ ישראל היא המקום הקדוש. מותר לאדם לעזוב את הקדושה, אבל שיסע בתוצאות. ויבין מה הוא עושה. על פי הלכה עשו, אני לא נכנס לשלם ויכוחים. לא, אם זה קשור לדיון בעניין, לא. על פי ההלכה אסור לצאת, אלא לדברים המפורשים, והם...
כיבוד הורים,
פרנסה. לא, רגע, כיבוד הורים זה דיון בגמרא. שלושה דברים. לישא אישה. זאת אומרת, שלא הצלחת למצוא שידוך אצל כל השטחנים בארץ. אז אין! פרנסה לא מצאת עבודה בכל הארץ. יש הרבה מקצועות שמחפשים ידיים עובדות.
לא מתאימים לך, אבל...
זה בעיה שלך? תתאים את עצמך. לסלול ללמוד תורה. עברת את כל בתי המדרש, אף אחד לא יתאים לך. טוב, תלך ללמוד בחו"ל. חוץ מזה, מי יתאים לנסוע? כל השאר זה כבר הסבירים כאלה ואחרים.
מה המשפחה?
בוא, את המציאות הלאה... לא, שמעו לכאן. לא יעזור, יונתן, יונתן. לא יכולים, לא יכולים.
הרב אליהו פסק,
יפה, במקרים מסוימים.
רפואה.
רפואה מותר. אם לא התרפאת פה.
קברות צדיקים.
אם לא התרפאת פה.
אסור.
אני לא רוצה, זה מה זה? זו שיחה? כמה זמן היא הייתה אז? אתה לא רואה? אולי שעתיים וחצי, דיברתי רק על זה.
אסור, זה כמה שנים.
לא, זה... אסור. לכן...
מותר לטוס.
מותר אישה... בואו, אני מכיר את הדעות, אני חי במדינה הזו, בארץ הקודש, אני מכיר את הדעות השונות, אני לא מתכוון לפתח את הנושא, יש לי שיעור שלם, חפשו אותו, תמצאו למעלה משעתיים ממקורות, תתעסקו איתו שם, תעזבו אותי כאן. ולכן, לכן... אני עכשיו לא נכנס לזה. אני יודע,
הופה. משפחה,
שאירות. אז אין לי משפחה.
יש ויש.
כמעט יצא לי השם, היי, כמעט אמרתי את השם שלך ואני נזהר, אז עצרתי. תקשיב מתוק. יש לי קרובי משפחה בני דודים בחו"ל, לא ראיתי אותם כבר 30 שנה.
אני לא ראיתי.
אנחנו... תקשיב.
מה עם מבוגרים? אני לא יכול להבין.
תקשיב. היום יש טכנולוגיה, ואני יכול לראות אותם דרך המסך. אני לא אסע אליהם. אתה לא רוצה, אל תראה לי.
זה לא אותו דבר.
נכון, לא אותו דבר. באמת, לא אותו דבר להיות בארץ טמאה, לארץ קדושה.
לא,
זה
לא...
הרב, זה יודע מה? הרב, זה כמו אותו דבר שאמרת שהשם...
לחיי ארץ ישראל.
זה כמו שאמרת שהשם הראה למשה את הארץ בווידאו.
אם כן, אני מוכן לראות את קרובי משפחה שלי שלא רוצים לבוא לכאן בווידאו. לכן, אנחנו מתקדמים. בואו נתקדם. אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה, יש לי בן שיהיה בריא, שהיה שליח, בארצות הברית, כן? והוא היה שם, היה קהילה, היה לו קהילה שם. ו... נו, הוא אומר, אבא ואמא, תראו, אולי תבואו אליי לעשות איתי ראש שנה, כיפור, פסח, אפשר, לא בעיה, לארגן. אמרנו לו, חמוד ויקר, אני מוכן לממן את הכרטיס, תבוא אתה. אני אליך, לא בא.
מה, לבש לך?
זה אס.
אבל זה הבן
שלך.
ואז,
אתה רוצה לראות אותו.
מה בעד? אתה לא רוצה לראות אותו?
אני מסתכל בשולחן ארוך, כתוב שאסור.
גם אני לא יודעת כתוב. עקרונות לפני
משפחה. לא ידעתי, הקדוש ברוך הוא קודם אצלי. ממילא, לא נסעתי, הוא בא לפה.
שולחן
ארוך. הוא בא לפה. שיט, כן, גמר, הוא כבר פה בארץ. גמרת שליחות חזק, אבל לא הלכתי אליו. מצטער.
הנה,
שליחות
מותר ללכת.
מה? שליחות זה דיון שלם. דיון שלם. אוקיי, הוא שאל את הרב שלו, שיהיה בריא, אני לא נכנס.
הרב, יש לי שאלה.
אני לא רוצה עכשיו...
הרב, יש לי
שאלה. רבותיי, דיין, אני יודע. וואו, עצור, עצור. אני מבקש, עצור. אני יודע שזה נושא חם, יודע. אני יכול להגיד לך דבר אחד, תקשיב מתוק. וידידי, היה מקרה כזה אצלי, קיבלתי פנייה מהסוכנות לכן להיות שליח, אמרתי לא. קיבלתי פנייה מבני עקיבא להיות שליח, אמרתי לא. קיבלתי פנייה להיות ראש כולל מאחד מהרבנים החשובים אצלנו במגזר, מטעמו, בחוץ לארץ. באתי אליו, אמרתי לו לא.
למה?
כי לא יוצאים מהארץ. סליחה,
דיכוי הרבים.
שמעתי עליך. לכן, לא מצאתי מקום, לדעתי אני אומר, לא מצאתי מקום שאני אכתה כדי לזכות רבים. זהו, עצרתי את ה...
אם את זה פעם אחת, זהו.
סליחה, אני רוצה לעצור, אם זה בנושא של מקיעקר, לא יוצאים, לא יוצאים, עצרנו כאן, חזרנו לט"ו בשבט. לכן, ט"ו בשבט הוא יום... הוא יום שבו אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו היטב היטב. מה היחס האמיתי שלנו כלפי הארץ הזאת?
מובן אליו.
זהו, אנחנו מתחצים כמובן אליו ומפספסים המון. מפספסים המון. וצריכים להכיר ולהוקיר את הזכות הזו שזכינו להיוולד בארץ הזו. זה מעלה גדולה שזכינו. זה חשוב לעכשיו? תודה. אם כן, אני רוצה אבל אולי עוד דבר אחד. המנהג הזה לעשות סדר ט"ו בשבט
באמת משהו
לא המנהג הזה לעשות את סדר הלימוד של ט"ו בשבט צריך לומר את האמת ואת הדברים כפי שהם אם נחפש לעומק בתורה ודאי לא נמצא גם במשנה לא המעניין שגם בגמרא לא כלומר, אם אנחנו נחפש בספרים בעולם היהודי עד 600, לא, עד נגיד לפני 100,000 שנה ואלינו, אנחנו לא נמצא. אנחנו כן נפגוש את המנהג הזה לפני כ-400 שנה. כלומר, תקופת רבנו הארי, פחות או יותר, הבעל שם טוב, שם המנהג הזה התחיל. ומה הייתה הסיבה? הסיבה הייתה שהגלות הארוכה גרמה לקשיים עצומים ליהודים שחיו בגלות וכולנו מכירים את הסיפורים על אתרוגים שהיו דווקא מחפשים להביא לחוץ לארץ אתרוגים מארץ ישראל יש סיפורים על הבבא סאלי, סיפורים, כל מיני סיפורים על אתרוגים כאלה שהגיעו מהארץ, שאפילו שהם לא היו כאלה מהודרים ומצאו במקום אחר בחוץ לארץ אתרוגים מהודרים, גדולי רבני ישראל העדיפו את האתרוג הלא יפה כל כך, האתרוג המהודר מחוץ לארץ, כי האתרוג הלא יפה כל כך בא מהארץ. התפיסה הזו גרמה לשינוי הקשר וחיזוק ההבנה של הארץ הקדושה. אז המקובלים מצד אחד בצפת והאדמו"רים בצד שני באירופה ויהדות המזרח ביחד יצרו את הדבר הזה שנקרא סדר לימוד ט"ו בשבט. יש כל מיני מנהגים אבל עיקרם הוא בבסיס שבעת הפירות שהתברכה בהם ארץ ישראל ואז מוסיפים עליהם עוד ועוד. על פי הקבלה על השולחן של ליל הסדר, סדר הלימוד הזה, אתם יודעים כמה פירות יש? סוגי פירות. 30. כל מיני רמזים בעולם הקבלה. 30. לא, כולם נוהגים לעשות את זה, המקובלים ככה נוהגים שעל השולחן הזה יש 30 סוגי פירות. הראיתי מקודם ליהודה את הרשימה. יש דברים שהם שייכים למקובלים, אתם אומנם מקובלים בחברה, אבל עדיין לא מקובלים בתחום הזה.
גם לא.
גם נתנו על זה. אם כן, צריכים לדעת שיש יסוד חשוב שנוגע לסעודה עצמה. אנחנו ניקח דוגמה מהחיים ואחר כך נחזיר את זה אלינו לנושא של ארץ ישראל. תגידו לי אתם, שאלה. האם יש משהו מיוחד בזה שאני אוכל ושותה?
בטח
ש... תחשבו רגע.
מה הכוונה?
האם יש משהו מיוחד בזה שאני אוכל ושותה?
כן.
מה מיוחד?
אתה אוכל את זה בדיוק ככה, וזה נפלא, ולא נתקע בגרון או משהו. זה נכנס צינור אחר.
אני לא שואל על התהליך של העיכול.
שאתה יכול לאכול.
בזה שאני אוכל ושותה, האם יש בזה משהו מיוחד?
אתה יכול להגיד שלא, אבל אם אתה מתעמק בזה, ברור שבכל דבר שאתה עושה יש משהו מיוחד. אבל בכללי אתה לא מסתכל על זה כמשהו מיוחד, כאילו אוכל.
תנסו רגע להבין. ועכשיו אני אקח את מה שאתה אמרת, בסדר? ובואו נתקדם על הציר שאתה עכשיו פתחת. אדם לוקח משהו, נקרא עכשיו במוצק, בסדר? ולא יש אותו, נכון? לא יש אותו, בולע אותו. הוא עובר תהליך מסוים. הפסולת שיצאה, יצאה. מה קרה עם כל השאר? כל השאר. הלו, שאלתי שאלה.
מה שאלה?
הפסולת יצאה. איפה כל השאר?
בפנים.
איפה בפנים?
איפה בפנים?
מה?
התחלק לגנים.
איפה במדע?
התחלק
למה שחסר.
בגוף. עכשיו תחשבו, בואו נתקדם שלב. כמה? אפשר כבר? יש לכם הערכה? כמה המשקל של האוכל שאדם ממוצע אוכל, נגיד 70 שנה?
כמה טונות? איזה 10, 25 טון.
תחשבו רגע.
60 טון
לטון. כמה אתה אומר?
אני אומר 60 טון.
יותר מ-60
טון.
יותר מ-60 טון אוכל. ולאדם צורך ממוצע ב-70 שנה. 70 טון. אתם מבינים מה זה? זו ספינה. ספינה. שמובילה בים מאות מקולות שוקלת 70 טון.
איך? אלפי רכבים.
זה מובילה מאות רכבים.
אז אנחנו מרזים...
כל זה אנחנו מכניסים אלינו במשך 70-80 שנה. ואז יש לי שאלה גדולה מאוד. לא הבנתי למה אנחנו לא נראים כמו ספינות מסע.
אבל הגוף 14 טון כבר.
למה אנחנו לא מתנפחים?
הגוף, זה יפה.
הפסולת יוצאת, אבל תראו מה היחס של הפסולת למה שהכנסנו לתוך. זה באמת מוזר. היינו צריכים לגדול, 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 ולהפוך למסעיות. כלומר, להתחיל משהו שנקרא ברכב קטן, להיות רכב יותר גדול, להיות מסעית, להתנפח שני, איזה משהו כזה בלתי ניתן ל... מה קורה פה? שאלתי אתכם, האם יש משהו מיוחד באכילה? אמרתם לי לא. אחר כך אמרתם, כן, זה נשאר בגוף, טוב, זה נשאר בגוף, למה אנחנו לא גדלים לעובי, לרוחב, קדימה, אחורה, והופכים להיות... במשקל 70 טון! אתם יודעים מה? בוא נלך בסבבה! אנחנו נשקול רק 10 טון! יש פה מישהו שמסוגל ללכת? אי אפשר לקרוא אותך! צריך מנופי אבי! אתם מבינים מה זה? אכילה ושתייה בכלל?
זה נס האמת.
לפני רגע אמרנו כן, כלום! איך זה? מה קורה? רבותיי, בחוכמת האמת, בפנימיות של התורה, סליחה, אדם צריך להבין שאכילה ושתייה, ותראו איך אנחנו נשארים, אנחנו לא מתנפחים מלפי הכמות של האוכל, משהו אחר יש כאן. כל מה שאנחנו אוכלים, והוא לא פסולת שיצא מן הגוף, הופך להיות חלק מאיתנו.
מה הכוונה?
חלק מהגוף שלך, הוא בונה את התאים שלך, הוא הופך להיות תא, הוא הופך להיות דם, הוא הופך להיות אתה.
אפשר רגע לשאול משהו?
רגע. זאת אומרת, שכשאנחנו אוכלים, אנחנו צריכים לבוא מתוך מחשבה שאני לא אוכל כי אני רעב. אני לא בא להשביע את הרעב שלי.
בשביל ליצור דברים חדשים בגוף.
אני רוצה לעצור פה ולשאול אתכם, מה אתם אומרים על הפסוק הבא? אפשר, בסוף, אני מאוד מבקש. אני שואל פסוק, ואתה בטח תדע איך להסביר לי. הפסוק אומר, צדיק אוכל לשובע נפשו. תסבירו לי את הפסוק.
צדיק אוכל כמה שהוא רוצה.
לא כמה שהוא צריך.
תורה.
עד שהוא שבע. עד
שהוא שבע. עד שהוא
מת. עד שהוא מת. עוד?
צדיק אוכל
מה שהוא צריך. מה שהוא צריך. אוקיי, אני עצרתי פה, אולי התבלבלתם. בוא נמשיך, בוא נמשיך, בוא נמשיך, אולי זה ישנה, כן.
הוא מאכיל את הנפש, צדיק אוכל מספיק, רק בשביל לסבור, הוא לא אוכל יותר מדי בשביל סתם, בשביל תענוגות, הוא לא הולך להתפלל, הוא רק אוכל רק בשביל לחיות, כמו שהוא ממשיך את החיים, שאוכל לחיות עם זה, ולא...
אוקיי, מה, בסדר,
עכשיו הבני אדם.
הוא לא מתפלל.
הוא מאכיל את הנפש שלו, וכשהוא אוכל הוא לא עושה את זה בשביל הגוף, הוא עושה את זה יותר בשביל הנפש.
אוקיי, אבל בוא נקרא לחלק השני של הפסוק. ובטן רשעים תחסר. הרשע גם כן אוכל כל הזמן.
אבל
למה חסר?
אבל
תמיד
הנשמה שלו, הנפש שלו.
רוצה עוד.
עוד, 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 עוד.
הוא נהנה יותר.
מה?
הרשע
נהנה
יותר.
לא שאלתי מי נהנה. שאלתי הסבר לפסוק. מה פירוש בטן רשעים תחסר? הוא אוכל כל הזמן, אז למה חסר?
החלק של האוכל לא חוסר, אבל החלק של הנפש...
זה משהו אחר, זה מדבר על איבר אחר בגוף. זה מסכת סנהדרין דרך
אגב.
רבותיי, בואו נסביר. טוב, תקשיבו. צדיק אוכל לשובע נפשו. אדם ישב בבית, צדיק, אכל, מה שכמו אמרתם, צריך, רק הנפש וכו', בסדר, גמר לאכול. הוא בא לברך, דופקים בדלת. נכנס בן אדם, שלום, ברוך הבא, שב. הצדיק כבר עד פה, הוא לא אוכל יותר מזה, הוא אחד. שב, בכבוד. עכשיו, מושיב את האורח.
עכשיו,
ליד השולחן, עכשיו, האורח לא נעים לו, מה, יאכל לבד? לא. אז הצדיק אוכל עוד פעם. למה? כדי שהאורח ירגיש נוח. הוא לא צריך את זה. הוא כבר שבע. הצדיק אוכל, אפילו שהוא שבע. כדי לא לבייש אחרים. רשע, אוכל. עכשיו דופקים לו בדלת, אומר, מי זה? אומר לו זה, אומר, רק רגע. עושה את אשתו סימן, יאללה, מהר, מהר. תביאי כמה עוגיות, מים, יאללה. חסר, הוא יושב לו לאוכל, חסר לו, הוא מתגעגע לאוכל שיוריד מהשולחן.
חסר, חסר.
כשאנחנו אוכלים, אנחנו צריכים להביא, לומר את תורת הסוד. חוכמת הנסתר אומרת לנו שבכל פרי ואומרת אנחנו ניפגש איתם בסדר לוטו משוות שנעשה פה בדרשים בכל דבר מאכל שיש בעולם הזה יש משהו רוחני חבוי יש שם ניקצות של קדושה שהאדם כשהוא בא לאכול צריך לרצות להתחבר אליה ולא למעיים שלו. כלומר, הרעיון שבכל דבר מאכל ודבר שאדם שותה יש ניצות של קדושה שאם האדם לא מתחבר לרעיון הזה, האוכל שהוא אכל, רובו הולך לפסולת. ולא נשאר אצלו כמעט שמור. לכן אנחנו נראים כמו שאנחנו ולא נראים לא יודע מה. מצד שני, אלה שיודעים שהם באים לאכול בשביל העניין הזה, למה הם נשארים כפי שהם? כי דבר מוכני, הוא לא שוקל, אין לו משקל. ואנחנו צריכים לאכול כדי להתחבר לקדושה שבאוכל. עכשיו הבנו מה זה לאכול? זה לא כמו מקודם. יש פסוק שאומר, כי לא על הלחם
לבדו יחיה אדם.
אדם לא חי מן הלחם, הלחם הוא כיסוי לניצות של קדושה שנמצא בו. אתם מכירים את זה שאימהות מכינות חלות בבית, אז יש אימא כזאת שמה אגוזים, השנייה שמה צימוקים, השלישית שמה גרעינים, כל אחד לא מכיר את הקיר. יצא לכן, כל אישה עושה מה שהיא רוצה, לפי המשפחה שלה מה שהיא אוהבת. בלחם יש באוכל ניצוץ קדוש של הקדוש ברוך הוא שהוא שם בו. ולכן אסור לבזות אוכל, אסור לזרוק סתם אוכל. אוכל שניתן לאכול מעבירים לגמחים. אם זה לא ראוי לאכילת בני אדם, כי זה מקולבויני כזה, מעובר, אז נותנים את זה למי שיש לו בעלי חיים. לא סתם משליחים, לא דורכים על אוכל. לא, למה? לא אכפת לי, כולה אוכל. כי יש קדושה באוכל.
יש אבל מעלים. יש
מעלה של חול שם באוכל?
לא ניכנס לזה.
אם זה אמרו במחול.
לא ניכנס לזה. צריך אדם להקפיד על ביזוי אוכלים. למה? כי יש קדושה. מאיפה כל האוכל הזה בא? מאיפה הוא גדל? מאיפה? איפה הוא גדל?
מהאדמה.
מהאדמה. ארץ ישראל היא מצבר של קדושה, לצערנו. לכן אנחנו גם מברכים אחרת. אם אדם עפה לחם או חלה מקמח שהוא קנה בחנות, ובוודאות זה לא קמח שמיוצר בארץ, צריך לדעת, רוב הקמח בארץ הוא מחוץ לארץ.
מה
הבדל? הבדל הוא בברכה. כשאתה מברך על המחיה, אתה לא אומר על מחייתה.
אם יש מחייה? אם יש לקנות דווקא את מה שמעט.
אם קונים קמח מהארץ, אומרים, מחייתה. זה משנה את הברכה. תגידו, מה ההבדל?
מה ההבדל?
אני אגיד לך מה ההבדל. מה אתה רוצה? אתה מוכן לקבל דבר שהוא אמיתי או מזויף?
זה קדוש,
זה קדוש. זה לא, אבל לא אמיתי.
יש בקמח ירושה.
לכן...
יש בקמח
ירושה. לפעמים זה
תלך. לכן... אני רוצה לסכם את השיעור ולומר, הסדר הזה כתוב בשבט שנוהגים לעשות ביום הזה. צריכים להבין שזה סדר שבו אנחנו זוכים לאכול מפריה ולזבוע מטובה, וזה הזמן לפקוח עיניים. זה הזמן ללמוד, ללמוד, כי בכל אחד משבעת המינים יש רעיון עמוק, פנימי, שחוכמת הסוד פותחת ומגלה למי שיודע, להתבונן בהם, והדברים שנראים מבחוץ הם חיצוניים. אין הבדל חיצוני בין תמרים מפה לתמרים מטורקיה. אולי לפעמים הגודל, אבל יש הבדל מהותי גדול בקדושה. בתמרים, תאנים מארץ ישראל, יש קדושה. בטורקיה אין.
אנחנו לא מרגיש אותה.
אז יהיה רצון שחג, חגה של ארץ ישראל, יום ט"ו בשבט יהיה יום של התעוררות. יום של תשובה.
אמן.
וכל מה שקשור בהתבוננות שלנו אל קדושת הארץ, על עליונותה של הארץ, ונעשה כל מאמץ כדי להרגיש את הקדושה, וזה יבוא לידי ביטוי בדברים הקטנים. הדבר הראשון שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לזוז לכיוון הזה, וכשהוא רואה לכלוך ברחוב על הרצפה, תרים ותשליך להשפעה. למה? כי במקום קדוש שומרים על הקדושה. ט"ו בשבט שמח.